שלום. אנחנו נתחיל היום נושא חדש. אז השם, אני מקווה שנספיק ככה ללמוד אותו עד פסח. וזה נקרא לזה מבוא לתורת חב"ד. בסדר, למרות שזה הרבה יותר רחב מתורת חב"ד. אני אקרא לזה מבוא לתורת חב"ד. זה את מבנה הנפש לפי הקבלה והחסידות. בשיעור הזה עוד לא נתחיל, רק ניתן הקדמות בשיעור הזה, ובעזרת השם הפעם הבאה נתחיל את מבנה הנפש, ולאור זה העבודה של הנפש לפי הקבלה והחסידות. בעצם ביסוד של כל מה שנדבר תעמוד בסוגיה של עשר הספירות. יצא לכם כבר פעם לדבר על עשר הספירות או לשמוע בשיעור על עשר הספירות? בואו נראה מי יודעת להגיד את כל עשר הספירות בעל פה לפי הסדר. כתר, חוכמה, בינה ודעת. יפה. בפעם ראשונה שאני שומע פה במדרשה.
יש
טניה. כל הכבוד. לא מהדף, לא גם אני אגיד. אוקיי. אז היום אנחנו נדבר קצת על כל הרעיון שעומד מאחורי עשר הספירות. בעזרת השם, פעם הבאה קצת יותר נעמיק במבנה של עשר הספירות, עוד לפני התוכן. בסדר, אני רק, איך אתם למדתם את זה לפי הסדר, או ציירתם את הציור? והבנתם את הציור? למדתם קצת על הציור ועל הרעיון שלנו מאחורי? אוקיי. אני רוצה שגם אתם לא תשתמנה. אבל רק המבנה של עשר הספירות שאנחנו נעמיק בו עוד בהמשך. כתוב בראשי תיבות גם כדי שיהיה לי יותר קל וגם כדי שאתם תלמדו בעל פה את העשר הספירות, מי שעדיין לא יודע. כתר, חוכמה. כתר, חוכמה, בינה, דעת. אני אסיים את
השאלה.
זה עובד?
אני לא יודע.
זה שהוא מחיף.
הוא יהיה משהו כן.
כתר, חוכמה, בינה, דעת. דעת אני שם בינתיים מסוגריים. לא רואים? אוקיי. כתר, חוכמה, בינה, דעת. חסד, גבורה, תפארת. רצח, עוד, יסוד ומלכות. זה המבנה של עשר הספירות, אנחנו עוד נעמיק במבנה שלו הרבה בעזרת השם להבין למה ציירתי את זה ככה. כתר, חוכמה, בינה, דת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. תשמעו את המבנה הזה, אנחנו מהשיעור הבא בעזרת השם נעמיק בו יותר. אבל הפעם הייתי רוצה קצת לדבר לא על המבנה ולא על התוכן, אלא על הרעיון שעומד מאחורי עשר הספירות. כי מה זה עשר הספירות? אומר ספר יצירה, עשר ספירות בלי מה? בלום פיך מלהערר, ימרץ לבך שוב לאחור. ספר יצירה זה ספר שהוא בנוי כמו משניות. הוא בנוי כמו משנה, משפטים קצרים, מתומצתים, שכוללים הרבה מאוד יסודות רעיוניים וקבליים מאחוריהם. ספר יצירה זה אחד מספרי הקבלה הקדומים ביותר שיש לנו. עוד הרבה לפני ספר הזוהר. יש מייחסים ספר כוזרי ועוד מייחסים את ספר יצירה לאברהם אבינו. גם לא נייחס לאברהם אבינו, זה ודאי מספרי, זה יש לו סגנון מאוד מאוד קדום כמו המשניות. והוא אומר שיש 10 ספירות בלי מה. הרמקול הזה הוא קצת קצר. כן, אין לו את ה... נשת. אומר ספר יצירה שיש 10 ספירות בלי מה. 10 ספירות בלי מה. כמו המילה בלי מה. שזה אולי מחולק לשני מילים, בלי ומה. עוד רגע נדבר על זה. עוד רגע נסביר. אבל הספר יצירה אומר 10 ספירות בלי מה, והוא בעצם הראשון שאומר לנו שיש לנו מושג הזה שנקרא 10 ספירות. בחז"ל אין יותר מדי דיבור על 10 ספירות. בחז"ל זה שייך לשפת הנסתר, ולא מדברים על המושג הזה שנקרא 10 ספירות. אבל כמו שאמרתי, בספר יצירה כבר כתוב את המילים 10 ספירות בלי מה, וספר הזוהר הן מפורטות בצורות כאלה ואחרות, בשמות כאלה ואחרים, אבל מפורטים לנו 10 הספירות. מאיפה לקוחים 10 הספירות? אמרתי שזה מיוחס לאברהם אבינו. בעל התניא נכתב לפני 200 שנה, 250 שנה. אנחנו מדברים מסורת ישראל שהיא ארוכה, ארוכת מאות שנים. כל הקבלה כולה יושבת על המבנה הזה של 10 ספירות. איפה נמצאים 10 הספירות לראשונה? אז הן רמוזות, הן כתובות בשני פסוקים. פסוק אחד זה הפסוק השם בספר משלי, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, ובדעתו תהומות נבקר. פסוק אחד. יש לנו בפסוק הזה חוכמה, בינה ודעת. נכון? מה זה? חכו, אנחנו רק בהתחלה. חוכמה, בינה ודעת. יש לנו גם פה יסוד, נכון? יש לנו חוכמה יסד ארץ, ארץ זה גם מלכות. אנחנו מדברים על המילים הפשוטות. יש לנו פה חוכמה, בינה ודעת. יש לנו עוד פסוק מאוד חשוב. לך השם. לך השם הגדולה והגבורה, לך השם הגדולה והגבורה. לא מופיע ברצף. זה פסוק בדברי הימים בתפילת דוד המלך, וזה מופיע בשלמה המלך בספר משלי. אבל זה שני פסוקים שמהם אני רוצה לשאוב את 10 הספירות, הן רמוזות בעוד פסוקים. פשוט זה לתת לנו את המילים שיעזרו לנו קצת להבין את מה עם 10 הספירות. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. ככל השמיים ובארץ. לך השם המלאכה. כן.
אני
אסביר עוד רגע, בסדר? שעה טובה.
אז
יש לנו פה חוכמה, בינה ודעת, ויש לנו פה גדולה, גבורה, תפארת, נצח, עוד. זה נקרא יסוד, ככל בשמיים ובארץ. יום אחד אנחנו נעניק בזה. למה המילים ככל בשמיים ובארץ זה קשור ליסוד? לך השם המלאכה זה מידת המלאכות. ומוזים פה 10 הספירות. גדולה זה חסד, סליחה. חסד, גבורה, גדולה, בלשון הראשונים לא אומרים מידת החסד, קוראים למידת הגדולה. האל הגדול, הגיבור והנורא. אז הגדול זה מידת החסד. בסדר? עכשיו השאלה ששאלה...
לא, לא
שאלה. מה זה?
וואי, לא מזיעות. מי כאילו ספור חוברה איתם את
ה... לא שומע.
למי זה מיוחס הספירות האלה?
אוה.
מי ייסד את הרעיון?
מי ייסד את הרעיון של 10 הספירות? זה יסוד...
מי יוצאים מהפסוק?
זה נמצא כבר בספר הזוהר. כמו שאמרתי, זה אפילו בספר קדום יותר, ספר הזוהר, שזה ספר יצירה, כמו מושש הרעיון של 10 הספירות. אם תרצו, חז"ל אומרים שבעשרה מאמרות נברא העולם. אנחנו מכירים את העשרה האלה כבר בתשתית בריאת העולם, 10 מאמרות. וזה יסודי בכל ספרות הקבלה והחסידות. מאיפה בדיוק? כנראה שזה התחיל מספר יצירה. זו הפעם הראשונה שהמושג 10 ספירות נכתב שם. בסדר? אז כמו שאמרתי, הכוזרים מייחס אותו לאברהם אבינו, וככה עוד רבים מחכמי ישראל מייחסים אותו לאברהם אבינו. החוקרים מייחסים אותו לתקופת התנאים.
איך הכוזר יודע אם זה מיוחס?
בחז"ל, בחז"ל זה מתואר מיוחס לאברהם
אבינו. מה מיוחס לאברהם?
ספר יצירה.
שהוא כתב את זה?
מה זה? כן. זה מסורת שעברה אצל חכמי ישראל, שזה אברהם אבינו כתב את הספר הזה, יש כבר בחז"ל רמזים לזה. מי שרוצה, יש ספר של בהוצאת ידיעות אחרונות, שנקרא ספר יצירה, עם ביאור של הרב אריה קפלן, שהיה רב מיוחד מאוד בארצות הברית. הוא נפטר בגיל צעיר מאוד, אבל הספיק לכתוב כמה ספרים חשובים מאוד. אחד מהם זה ביאור לספר יצירה, ויש לו שם מבוא ארוך. ספר יצירה מי כתב אותו, והוא מביא מהרבה מאוד מקורות מחכמי ישראל שזה מיוחס לאברהם אבינו, והחוקרים, כמו שאמרתי, מאחרים את זה יותר עד תקופת המשנה. בכל מקרה, זה ספר קדום. אז שאלתם שאלה טובה. שאלתם בעצם שתי שאלות שאנחנו נעסוק בהן בעיקר בשיעור הזה. שאלה ראשונה זה, האם בכלל אנחנו ראויים לדבר על זה וללמוד את זה? הרי מדובר בסתרי תורה, לא לחינם, זה לא כתוב כל כך במשנה ובגמרא. המושגים האלה של ספר, של 10 ספירות. ובמשנה מסכת חגיגה נאמר שאין מוסרים סתרי תורה אלא לחכם ומבין מדעתו, ומישהו נמצא במדרגה הראויה. המשנה אומרת שגם אסור ללמד את זה בציבור, אלא רק ליחיד. מוסרים ראשי פרקים. כלומר, זה נושאים שקשורים לסתרי תורה, ומאיפה בכלל היומרה לעסוק בזה בציבור? ולאנשים שלא מתקיימים עם כל התנאים המחמירים של חז"ל, שיהיה מיני קריסו שס ופוסקים, וכל התנאים שהגמרא במסכת חגיגה מביאה. זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, יש לה יותר תוכנית על 10 הספירות. למי זה מיוחס 10 הספירות? מה הם? מי עומד מאחור? כאילו, זה תיאור למי? תיאור לקדוש ברוך הוא, תיאור לבריאה, תיאור למבנה הנפש של האדם? מה זה 10 הספירות? נתחיל מהשאלה הראשונה.
רגע, המלכה זה כתר?
כן, מלכות. לא, המלכה זה מלכות. אין את המלכות.
אז אין
פה כתר. כשסופרים, אם תספרים כל מה שיש פה, כולל את הדעת, תראי שיש פה 11. כתר, חוכמה, בינה, דעת. אז הכלל הוא, כשסופרים את הדעת, לא סופרים את הכתר, כשסופרים את הכתר, לא סופרים את הדעת. לכן פה, כשסופרים את הדעת, אז אין הכתר. יש קשר עמוק בין הדעת לכתר, אנחנו נדבר על זה. אם נספור את הכתר, אז שמים את הדעת בסוגריים. זה או כחב או חבד. כתוב שיש 10 ספירות. ואדרבה, הספר יצירה עוד אומר, 10 ספירות, לא יותר ולא פחות. אסור לחשוב שיש 11 או 9. אבל גם על זה נדבר למה. כי זה לא 11, הדעת והכתר זה אותה ספירה בתפקוד שונה. נקרא דעת עליון ודעת תחתון. לא, לא, לא. יש קשר עמוק בין הדעת לכתר. כשנבין את המושגים, אתם תבינו שזה אין פה שום שאלה. נקרא דעת עליון ודעת תחתון. אוקיי. אז בואו נתחיל מהשאלה הראשונה, למי ראוי ללמוד את זה, ומתי ראוי ללמוד את זה, ואיך ראוי ללמוד את זה. אז באמת, כמו שאמרתי, המשנה בחגיגה המחמירה בעניין אומרת שאין מוסרין סתרי תורה, אלא אין עוסקים מעשה מרכבה, אלא לחכם, אלא לאדם יחיד. כן, המשנה אומרת שאין עוסקים בעריות בשלושה, לא מעשה בראשית בשניים, לא עושה מרכבה אלא ליחיד, לחכם ומבין מדעתו, מסור ראשי פרקים. ואחרי זה בגמרא מובאים כל מיני הגדרות מי ראוי לקבל, צריך להיות חכם ומבין מדעתו, זה כלומר זה מישהו שהוא רציני ביכולת ההבנה שלו. אבל אחרי זה הגמרא אומרת עוד יותר מזה, שצריך להיות אחד שליבו דואג בקרבו, והוא מילא כסוף ש"ס ופוסקים, וזקן ונשאו פנים, ועוד כל מיני הגדרות בגמרא, ובאחרונים אפילו נשאו עוד כל מיני הגדרות מגיל 40 ומעלה, ועוד כל מיני. אז הרב קוק נשאל בדבר הזה באיזה איגרת, והוא פורס את הסוגיה ומסביר אותה ככה. שבעצם כל מה שנאמר במשנה בחגיגה ובמסכת חגיגה מי ראוי ללמוד, זה עוסק בשאלה מי ראוי לעסוק בסתרי תורה. מה זה לעסוק? לעסוק במעשה מרכבה. מה זה נקרא לעסוק במעשה מרכבה? איך? קבלה מעשית. נכון. כך אומר הרב קוק. הכוונה היא למי מוסרים את הטכניקות המעשיות שיוצאות מהסיפור הזה של מעשה מרכבה, שכמו שכתוב בגמרא מסופר על תנאים והמוראים שהיו יכולים לברוא גולם או לברוא עגל כל יום שישי. רבא היה בונה, היה יוצר עגל ושוחט אותו לכבוד שבת שיהיה לו מה לאכול, וזה מעשה מרכבה במובן הטכני, קבלה מעשית. אומר הרב, זה מה שנאסר, ועל זה נאמר שמותר רק ליחיד למסור ראשי פרקים. אבל סתרי תורה זה תחום מחשבתי רעיוני שעומד מאחורי הרבה מאוד סוגיות אמוניות, וראוי וחשוב לעסוק בו. טוב, גם בו יש דברים עמוקים יותר ועמוקים מאוד, ואולי לא בכל שלב נעסוק. אומר הרב עוד כלל שני. כלל ראשון, התנאים שכתובים במסכת חגיגה הם עומדים על קבלה מעשית, לא על קבלה עיונית. אבל גם קבלה עיונית זה תחומים, כמו ששאלתם פה, לא מצד מסכת חגיגה דיברתם, אלא שאלתם איך אנחנו ראויים לעסוק בתכנים כל כך עמוקים ופנימיים שדורשים איזה רמה רוחנית גבוהה, והתשובה זה שזה נכון. אבל גם בתוך סתרי תורה יש הרבה מאוד מדרגות. אומר עכשיו בהמשך האיגרת, יש סתרי תורה שעם השנים הלכו והפכו להיות נגלות התורה. למשל, על הגמרא, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. על הגמרא במסכת ברכות, שאומרת שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. יש גמרא כזאת בדף ז' במסכת ברכות. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. והגמרא דנה מה כתוב בתפילין של קודשא בריך הוא. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. מה עוד כתוב שם? כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשר אלוהינו בכל קוראינו אליו. וכן הלאה כתובים שאומר בפסוקים בשבחם של ישראל. אם תסתכלו ברבנו ניסים גאון, על הגמרא הזאת, מופיע בשולי הגמרא במסכת ברכות, אומר שם רבנו ניסים גאון, דברים אלו מכלל סתרי תורה הם ואסור להעמיק בהם. זה סתרי תורה, הגמרא הזאת. איך אתם שמעתם עליה? זה סתרי תורה. אומר שם הרב קוק באיגרת, יש דברים שבדורות מסוימים היו סתרי תורה, ועם השנים הפכו להיות נגלות התורה. כי עם השנים חכמי ישראל הצליחו להסביר את הדברים בשפה שהיא קשורה מאוד אל ההיגיון האנושי ואל המרחב החיים הפשוט שאתה חי בו, וזה לא מנתק אותך מהמציאות. הדברים הפכו להיות מובנים לכל אדם מישראל, זה חלק מהתעלות הנפשות והתעלות העולם, שדברים שהיו פעם סתרי תורה הפכו להיות נגלות התורה. זה לא אומר שכל סתרי תורה הפכו להיות היום נגלות התורה. לא הייתי יושב פה ולומד איתכם כתבי הארי. גם כי אני לא מספיק מבין בזה, וגם כי אנחנו לא התעלנו עד כדי כך. אבל מה שכן, יש דברים מסוימים שהיו פעם נחשבים כסתרי תורה, והיום הפכו להיות נגלות התורה בעקבות הרבה מאוד ספרים שנכתבו ושיעורים שנאמרו, ודברים הפכו להיות שפה מדוברת. עכשיו, תלוי באיזה חוגים ובאיזה מקומות, אבל 10 ספירות, עולם החסידות יצר להם איזושהי שפה מאוד מאוד נגישה בשבילנו, והפכה אותם מסתרי תורה לנגלות התורה. כשאת יושבת מול התניה, את לא לומדת קבלה. את לומדת על הנפש שלך, את לומדת ספר מוסר, את לומדת על התמודדות מול הצד השמאלי שבלב, הצד הימני שבלב, ואיך את מגיעה לאהבת השם ואירת השם, זה ספר התניה. פה אני נכנס לאמירה שלישית של הרב. אז עכשיו באנו שתי אמירות. אמירה ראשונה, המשנה בחגיגה מדברת על מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כלומר מעשים, קבלה מעשית. אמירה שנייה, זה לא חידוש של הרב אגב, זה כתוב פה בספר שערי אורה, שהרב נוקט לכמוהו בעניין הזה, שמה שנאסר זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, קבלה מעשית. אמירה שנייה שאומר שם הרב, שקבלה, יש סתרי תורה שהפכו להיות נגלות התורה עם השנים, כי הם הפכו להיות מוסברים יותר. אמירה שלישית, והיא אולי הכי חשובה מהכל. אותה כותב הרב, באורות התורה בפרק י'. בסדר? אומר הרב באורות התורה בפרק י' שכשנאמר שיש לנו איסור ללמוד סתרי תורה אלא רק בגיל 40, אגב זה לא כתוב בגמרא, זה כתוב בשח ובתז ביורי דעה בהלכות תלמוד תורה, שבעקבות חרם, בעקבות השבתאות חכמי ישראל, השבתאות היא נבעה מלימוד קבלה, וחכמי ישראל החליטו לגדור את את הפרצות, ושרק מגיל 40 ומעלה או 30 ומעלה, תלוי בתקנות השונות, יהיה אפשר לעסוק בקבלה. כמו שאנחנו רואים היסטורית שחכמי ישראל, המקובלים הגדולים, נפטרו עד גיל, עוד לפני גיל 40. אז כנראה שהם לא הלכו לפי הכלל הזה. הארי הקדוש נפטר בגיל 38. הרמ"ק, שהיה גדול המקובלים עד הארי, נפטר בגיל 42. כתב ספרי קבלה מאוד חשובים בגיל 25, משהו כזה. אז כנראה שהמקובלים לא הקפידו על רק מגיל 40 ומעלה. איך אמר פעם איזה מקובל אחד? אני מקפיד על מגיל 40 ומעלה, אבל אני מתחיל לספור מהגלגול הקודם. אז אני בסדר. אבל הם לא הקפידו על זה. אז מה הרעיון? אבל מצד שני זה כתוב, כתוב גם בהלכה, גם כתוב בגמרא שצריך להיות מילי קרסו, שעשה פוסקים. אומר הרב, חלוקה מאוד מאוד חשובה. יש הבדל בין אדם שבא ללמוד קבלה, כי הוא כחלק ממצוות תלמוד תורה. כלומר, הוא למד תורה, למד תורה שבכתב, למד נביאים וכתובים, למד משניות, למד גמרא, למד פוסקים, בא לרב שלו, אומר לו, טוב, למדתי הכל. למדתי א', ב', ג', ד'. אני רוצה ללמוד את השלב הבא. אומר לו, יפה. אחרי שלמדת תורה שבכתב ולמדת משניות, מצוין. אחרי משנה תתחיל גמרא. אחרי גמרא הוא בא אליו, תתחיל פסיקת הלכה. אוקיי. הגעת אחרי ושמילית כריסך שעשי פוסקים, עכשיו השלב הבא בלימוד תורה, קבלה. אז אומר הרב, מי שבא מצד מצוות תלמוד תורה, יש לו סדר. אבל מה קורה אם בא מישהו ואומר לרב שלו, תשמעי הרב, אני מצליח לקיים מצוות ציצית, מצליח לקיים מצוות תפילין, ומצליח לקיים מצוות תלמוד תורה. יש מצווה, יש כמה מצוות שאני לא מצליח לקיים אותן, אני אצליח את עזרתך. למשל, מצוות אהבת השם. זו מצווה דאורייתא לכל הדעות, אין דעה שסוברת שאהבת השם היא לא מצווה דאורייתא. ואהבת את השם אלוהיך, אנחנו אומרים את זה פעמיים ביום. אדרבה, לפי הדירוג של הרמב״ם שדירג את המצוות העיקריות והשורשיות יותר, ואחרי זה את הענפים, ככה בספר המצוות, הרמב״ם שם את מצוות אהבת השם ויראת השם והמצוות הכי שורשיות. היא מצוות ייחוד השם והאמונה בהשם ויראת השם ואהבת השם, מצוות הכי ראשוניות, הכי שורשיות. איך אני מקיים את המצווה הזאת, אהבת השם? אני חייב לדעת איך אני מקיים אותה. מה אני מכוון כשאני אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? מה אני מכוון במילים האלה? מה זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? מה זה להיות ירא מהשם? איך אני מגיע לדבקות? זה שאלות שאדם רוצה לקיים מצווה. הוא רוצה לקיים מצוות תפילין, הרב יסביר לו איך להניח תפילין. הוא לא יגיד לו, תשמע, תבוא אליי בגיל 40, אני אומר לך איך להניח תפילין. אדם נהיה בר דעת, מגיל 13 הוא מוכן מצוות תפילין. אדם נהיה בר דעת, חייב מצוות ציצית, סוכה, לולב, מחויג במצוות אהבת השם ויראת השם, איך הוא מקיים אותה? בזה יש נפשות שונות. יש נפשות שהן פשוט להם, אהבת השם, אני אוהב את השם, מה זאת אומרת? אין לי יותר מדי סיבוכים. סבתא שלי לא הסתבכה בכלל עם המצווה הזאת, היא אהבה את השם אהבה פשוטה, אהבה טבעית. בעל התניא יקרא לזה אהבה מסותרת, והיה לה אהבת השם טבעית. אבל בדורנו, או יש נפשות בכל הדורות, שתמיד הסוגיה הזאת לא הייתה פשוטה להם. אהבת השם זה סוגיה שמעסיקה אותם ומטרידה אותם. הם לא יודעים איך מקיימים אותה. להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בכוונה, זה סוגיה שהם חייבים ללמוד כדי להבין איך עושים אותה. והם באים ללמוד עכשיו, הרב מורה להם ללמוד לפעמים סתרי תורה, ללמוד על ההתגלות האלוקית, ללמוד על איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, ואיך הוא מתגלה בעולם. והם רוצים ללמוד את זה לא מהמקום שהם רוצים ללמוד על את הפרק הבא, את הקומה הגבוהה יותר בלימוד תורה שזה נקרא קבלה. הם רוצים לקיים מצוות אהבת השם, והדרך שלהם להגיע לזה לפעמים תהיה דרך לימוד סתרי תורה. אומר הרב, אצלם אין שום הגבלה. כי לא נגיד לבן אדם, בגיל 13 אתה לא יכול לקיים את המצווה הזאת, תחכה לגיל 40. ואומר הרב, יש דורות כאלה שזה הופך להיות צורך נפשי של הציבור ללמוד סתרי תורה. שוב, לא בשביל לפתח את הקומה הנוספת בלימוד תורה, אלא כדי לפתור לעצמם שאלות הכי פשוטות באמונה. אומר הרב, בדור שלנו השאלות הכי פשוטות באמונה מוצאות את המענה שלהם דווקא בסתרי תורה. בהקשר הזה אני אגיד עוד משפט, שבכלל זו שאלה גדולה, מה הצדקה שלכם ללמוד תורה. נסביר יותר. למדתם על זה? את הסוגיה בקידושין? אז אותה עם רבי אליעזר, כל מיני בלתות תורה. ניגש אליי איזה אחד מהיישוב, יש לו איזה קרובת משפחה פה, שאני עדיין לא זיהיתי מזאת. אבל ניגש אליי אחד מהיישוב, אמר לי, שאלתי את אחיינית שלי, שאלה קשה ולא הייתה לה תשובה, אמרה לי לשאול אותך. שאלתי אותה, מה הצדקה שבאים רבנים, מבטלים תורה, באים לפה ללמד אתכם תורה, שאין לכם שום מצווה. באותה שעה ישבו מול בנים ולמדו אותם תורה. יקיימו מצווה. לבנים יש מצווה תלמוד תורה, לבנות אין. זה ביטול תורה שאתם עומדים פה ולומדים תורה. כשבאותו שעה, אתה יכול ללמד בנים תורה. מישהי פה מכירה את השאלה הזאת? זו שאלה שמישהי פה נשאלה. אולי היא לא יושבת פה עכשיו, אבל היא נשאלה פה. מדוד שלה. דוד שלה בא, שאל אותי את זה. אמרתי לו תשובה פשוטה. תשובה מאוד פשוטה. שאני באמת לא מלמד פה תורה. מה הכוונה? אני מלמד פה, כלומר אנחנו לומדים פה ביחד לא תורה במובן המופשט, בהגדרה מצוות תלמוד תורה. יש מצוות אהבת השם ויראת השם. בוא נתחיל ככה. מצוות הלכות שבת, אישה צריכה לדעת?
כן.
היא צריכה לדעת. היא לומדת את זה כי היא לומדת מצוות תלמוד תורה או כי היא צריכה לדעת את הלכות שבת? הלכות שבת לא כחלק ממצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה באמת נשים פטורות. אדרבה, רבי אליעזר אומר שכל לומד בביתו תורה כאילו תפלות וכולי. אבל מצוות שבת היא צריכה לדעת, היא צריכה לדעת שבת, הלכות שבת. אוקיי, אז זה הלכות שבת, אז את השיעור של הרב שי?
שאול,
סליחה. כולם מחויבות להיות. אוקיי, מצוות ללמוד הלכות שבת. אבל מה, יש פה עוד הרבה שיעורים שהם לא קשורים, שיעורים על תפילה, שיעורים על עבודת השם, על חסידות, על ספר בראשית.
גם נשים מחויבות.
מה? או, אז גם תפילה, ברוך השם, תפילה גם פתרנו. אז גם שיר הלכות שבת וגם תפילה וגם כשרות. או כל מה שקשור לעבודת השם. אתם באות פה לא ללמוד מצוות תלמוד תורה. אתם באות ללמוד אמונה, כי זה מצוות אמונה, נשים חייבות. מצוות אהבת השם, נשים חייבות.
אם אנחנו לומדות פה סתם סוגיה בגמרא, כאילו, בשביל ללמוד סוגיה בגמרא, לא קשור לעבודה.
אז באמת לא הייתי טורח לבוא ללמוד איתך. אלא אם כן לפתח לך יראת שמיים. אהבת תורה גם. באמת באמת בסוף.
הכל זה מפתח אהבת תורה ויראת שמיים.
מה?
בסוף זה
מה שיוצא. לא, אצל גברים יש מצווה עצמית. גם לפלפל גם הוא יצא עכשיו ולא יהיה לו שום אהבת השם מזה, ושום יראת השם מזה. הוא קיים את מצוות תלמוד תורה כמו שהוא עכשיו יניח תפילים. אהבת השם, לא אהבת השם, יראת השם, יראת השם, לא קשור. למד תורה, קיים מצווה, כמו שהוא מניח תפילים. אצלכם זה שונה. אני חושב שזה גם באמת שונה במהות, לא רק בגלל ההגדרה שכתובה בשולחן ערוך, אלא באמת אישה באופן טבעי לוקחת את הלימוד הרבה יותר לעולם הרגשי, והרבה יותר קל לה להגיע מכל סוגיה לימודית לאהבת השם ויראת השם. אצל בחורים לפעמים זה נשאר סטריל, אתה רואה מישהו שהוא לומד, הוא אומר, אין לי שום רגש בעקבות מה שלמדתי, אבל הוא פלפל יפה מאוד בסוגיה. קורה דבר כזה. אצל בנות פחות. בסדר?
זאת אומרת, גם אני לומדת עכשיו
משהו
מסכת זאתה שזה די
מנותק
מהחיים שלי, זה עדיין
דבר
השם, כאילו. זה שזה
אלף
גם לנשים. לא מצד מצוות
תלמוד תורה,
אלא מצוות, כאילו.
זה כמו שאמרתי, נכון. אם זה באמת את מכוונת לשם, בוא נגיד, אם תהיי בשיעור באקדמיה, אם ישבו בן ובת בשיעור באקדמיה שלמדו עכשיו על מצוות סוכה, למה צריך להיות סוכה למעלה מסממה פסולה, ילמדו את הסוגיה בגמרא. והמרצה יזכור את השיטות, מה אומרים הראשונים ככה, מה ההסברים, ארבע הסברים בגמרא, אוקיי, הוא יזכור את השיטות. יצאו משם אליהם שום מירת השם ואהבת השם יותר בעקבות השיחה הזאת. הבן קיים מצווה כל רגע שהוא ישב שם, כי הוא למד תורה, והבת בזבזה זמן. אלא אם כן היא הגיעה מזה להבנה יותר עמוקה ברצון השם, ממילא יותר הזדהות, ממילא יותר אמון ויותר דבקות ויותר אהבה.
או שהיא צריכה לבנות סוכה נגיד, אז צריכה לדעת...
או שהיא רוצה לבנות סוכה, אבל אין לה מצוות סוכה, בשביל הבן שלה. שלומית, בשביל שלומית.
אבל גם למדנו לנו שהעניין שבדור שלנו שאנחנו כל כך הרבה בלימודי חול, אז גם הלימוד קודש הוא חלבה שלי. גם הלימוד השם הלימוד.
זה מה שאומר חפץ חיים, שכיוון שהן... נשים בדור הזה עוסקות כל כך בלימודי חול, ואז הן מפותחות בזה, ואז בתחום הדתי הן נשארות כאילו ברמה של הגן, זה בעייתי. נכון, אבל כל זה כי זה יוצר איזה חוסר הרמוניה עם התורה שבסוף מתנקזת למצוות אמונה, אהבה ויעילה ודבקות. תראה, ושם אתם מכוונות. אני חושב שזה עצם מה שאמרתי עכשיו, זה היה חשוב להגיד לכם בכל מקרה, גם בלי קשר לסוגיה שלנו, כי זה מאוד מכוון לאיך ללמוד. בסוף אתם עוסקות פה בכל כך הרבה באינטנסיביות בלימוד תורה, בסוף השאלה היא למה והאם כן, זה לא שאלה האם ללמוד או לא ללמוד, אלא שאלה לאיפה לכוון את הכוחות שלי בלימוד, מה אני רוצה להפיק מהסיפור הזה. ובזה יש שליחות גדולה לאנשים באופן כללי, לאו דווקא כשלעצמן כדי לבנות את העולם האמוני שלכם. זה דברים שאמרתי כשההורים שלכם היו פה, שמעבר למה שאתם באות לפה להתמלא, אתם גם נותנות לכלל ישראל דבר משמעותי, והוא שלימוד תורה נשי היום, בונה שפה אמונית עמוקה יותר לעם ישראל. עם ישראל זקוק לזה. זה קשור לזה שמרים הייתה קשורה אל הבאר, אל התורה שקשורה אל החיים.
גם אם רק אנחנו לומדות לעצמנו ולא מוצאות את זה החוצה?
אתם תוציאו את זה החוצה.
מה, תגדלי?
בהרבה מאוד שפות. בהרבה מאוד שפות. את בחינוך ילדים, בחינוך בבית ספר, בכל מקום שבו תעבדי. התורה זה לאו דווקא אותיות ומילים וספרים. תורה זה חיים. ואם את סופגת פה ערכים ואחר כך מבטאת אותם באין סוף דרכים, זה נקרא ליצור את התורה ואת כל מרחבי החיים. בסדר? מרים הייתה ספוגה בתורה, אבל היא לא הייתה חידשה עוד פלפול בתורה. היא הביאה ניגון לעולם. אין שום בעיה שהתלמד.
אין בעיה, אבל...
זה אפילו דבר חשוב. אפילו פעם הצעתי לרב רונן, זה לא התקדם שום מקום בינתיים, אבל הצעתי לרב רונן לעשות פה כולל. לבוגרות המדרשה, כי מה שחסר היום בעולם התורה בצורה מאוד קשה, חסר רבניות, מבינים פשוטות, חסר רבניות. זה שאני עומד פה ולומד אתכם זה בעייתי בעיניי. היה ראוי, כן, היה ראוי שתעמוד פה אישה, תלמידות חכמים, שהיא מכירה את כל העולם, מה זה?
זה
זה
מלגוש בכולל הזה.
זה באמת מורכב, אבל כמו שהיא מסוגלת לעשות תארים ודוקטורט, יש הרבה אנשים שעושות את זה, יכולה גם ללמוד. אלא מה, זה דורש תנאים. דורש מלגה, דורש עוד כל מיני דברים, נכון? אז צריך להשקיע בזה. אם הייתי יכול, הייתי מקים במקום כזה שהוא מפתח לימוד תורה רציני, אבל באמת זה יהיה פחות בגמרא, ויותר בתחום האמוני, ולפתח עולם שלם של אמונה, עם למדנות של לעבור על כל מורה נבוכים, ועל כל דעת תבונות, ועל כל הכוזרי, ועל כל המהר"ל, ועל כל כתבי הרב קוק, ולהכיר את כל השדות האלה בבקיאות ובעיון. זה דורש שנים טובות של לימוד. אבל אם יהיה נשים כאלה שילמדו ככה, הם יוכלו גם להצמיח דור חדש. לדעתי, מי שנמשכת לזה זה אידיאלי.
מה, אין נשים שלומדות
רק זה? זה בעיקר סיבה טכנית. הרב קוק כותב, כתוב בגמרא, שגדולה הבטחה שהבטיחה עם הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מלאנשים. והרב קוק מביא את המשפט הזה בהקשר של לימוד תורה, והוא אומר, יבוא יום שהלימוד תורה הנשי, כשהוא יתפתח בצורה גדולה בארץ ישראל, גדולה ההבטחה של תיכן לקדוש ברוך הוא נשים יותר מלאנשים, והחזון של לימוד תורה נשי, הוא יאפשר לתורה להתגלות בדרמה, באומנות. אתם הרבה יותר קשורות לחיים, הרבה יותר רגישות לחיים, הרבה יותר רגישות לאומנות, לשפות שגברים הם שכליים, קצת מנותקים. כן, הגברים נמצאים מפה ומעלה. כל הצד הליבי, הרגשי, אצלם הרבה פעמים חסום. ואישה הרבה יותר פתוחה שם, ואם יהיה תורה שקשורה למרחבים האלה, אז אנשים לא יצטרכו לחפש את החוויות התרבותיות שלהם במקומות חיצוניים. כי היינו בגלות הרבה שנים. אני אומר, כי היינו בגלות הרבה שנים, והתורה הפכה להיות מנותקת מהחיים.
אבל שתש...
היינו בגלות הרבה מאוד שנים.
אבל נראה לי שעכשיו...
הממד הנשי באופן כללי בעולם היה בדאון מיד חטא האדם הראשון. אלישך צ'וקתך הוא עם שולבך, וזה צריך להתעקן בזמן הגאולה. המציאות הזאת של האישה היא במצב חלש מול האיש, מה שהיה במשך אלפי שנות היסטוריה בעקבות חטא של האדם הראשון. והאור הלבנה כאור החמה זה חזון של גאולה. ואנחנו צועדים לקראת, וחלק מהמפעל הזה של המדרשות, זה חלק משמעותי מאוד בתהליך הגאולה של אור הלבנה כאור החמה. אבל יבוא יום ש... כמו שנחמה ליבוביץ' הייתה סנונית ראשונה שהיא יצרה שפה חדשה בבתי המדרש. לפני נחמה ליבוביץ' למדו תנ"ך אחרת לגמרי. למדו פרשת שבוע. מה יותר אנושי ונוגע לחיים וללב כמו פרשת שבוע? למדו את זה פלפולים מנותקים. באה נחמה ליבוביץ', פתאום כתבה על פירוש הרמב"ן, המילים המרגשות של הרמב"ן. תפתחו כל ספר עד נחמה ליבוביץ', לא תראו את המילים האלה כתובות בשום ספר. המילים המרגשות של הרמב"ן, הנוגעות אל הלב ומטלטלות אותו, אין מילים כאלה. פתאום היא באה וכתבה את זה. וכתבה, למדה ככה תורה. ופתחה שפה, ישבו שם רבנים בשיעורים שלה. והיא פתחה להם צעירים חדשים בנפש. וזה שפה נשית, שכשהיא תתחיל להתפתח בעולם התורה, זה יפתח לנו ציר מאוד משמעותי, הרבה מהצורך של הדור שלנו זה בתורה נשית. זה לא קשור גברים ונשים. הצורך של הדור הוא בתורה נשית. וזה עניין של לפתח אותו. כן.
ניקולי, דיברת על זה של שבגאולה יהיה אור הלבנה כאור החמה, נכון? זה קצת שאלה לא קשורה, אבל בדקנו פעם שכמה נשים לא מצוות לברך ברכת הלבנה. משהו היה שהם משהו פגמו בלבנה, משהו כזה.
הם קשורות לפגם הלבנה.
מה זה?
הם קשורות לפגם הלבנה.
כן.
אנחנו הלבנה?
ומה הקשר?
אז זה הפגם?
כשאנחנו אומרים נשים, אנחנו לא מתכוונים נשים, ביולוגית. אנחנו מתכוונים לצד הנשי במציאות, זה הצד היותר... יש שתי תנועות במציאות, יש תנועה מלמעלה למטה ויש תנועה מלמטה למעלה. התנועה שמלמטה למטה, כמו הארץ, כמו האדמה, כמו הירח, יש, זה תנועות, יש תנועות בתוך, גם בתוך האיש יש תנועות זכיות ותנועות נקביות. מדברים על הצד הנקבי יותר במציאות. ו... הנשים מייצגות, מבחינה מגדרית, מייצגות את יותר את הצד הנשי שיש במציאות. וכיוון שהוא פגום בעקבות פגם הלבנה, אז הן פחות יכולות לברך את הלבנה במילואה כשהן קשורות למקום החסר. בסדר? זה הרצונה שעומד מאחורי ההלכה הזאת. אבל בכל זאת נשים קשורות מאוד לראש חודש ולהתחדשות של הלבנה. ויש נשים שלא עושות מלאכה בראש חודש, כמו שקורה בשולחן ערוך. זה נושא אבל ארוך מאוד כל היחס ל... למעמד האישה בהיסטוריה, סוגיה שצריך ללמוד אותה פעם אחת מהמקום ההיסטורי, לאו דווקא הפסקאות של הרב קוק על, שעשה אני כרצונו ושלא עשה אני אישה וכל הסוגיה הזאת, הם מבטאים צד מסוים ביחס למעמד האישה. אבל צריך לראות כל מעמד האישה על פני התנועה ההיסטורית, יש פה איזה מצב עליון מאוד שהעולם היה בראשיתו וירד ממנו וצריך לחזור אליו. וכל הפמיניזם המודרני, אפרופו מה שהיה לכם אתמול בנשות הכותל, זה תהליך שאנחנו, העולם עובר כדי לגאול את הצד הנשי שלו, והוא עובר את זה בדרך חתחתים שיש הרבה סיגים. מה? זה כמו, יש בזה סוג של נסירה. כן.
הרב?
כן.
אני חוזרת כאילו להקשר של הכולל, כל הדברים האלה. אז כאילו, אז היום, אם הרבה פעמים אומרים שזה כאילו, זה... לא יודע, אז כאילו נגיד, אני מתבאסת שאני לא יכולה ללמוד כאן עוד שנה או שנתיים וזה, כי אומרים, זה לא התפקיד שלנו, התפקיד שלנו זה, לא יודעת מה, להתחתן, לגדל ילדים וזה. אז יש עניין דווקא להשקיע פחות, כאילו, אם זה מתאים, לכל בחורה כאילו בצורה אישית, אבל יש אידיאל, עניין כאילו כיום דווקא יותר להשקיע בלימוד תורה מאשר לי בקריירה מאוד, לא יודעת מה.
זה הכל שאלה, מה את רואה כשליחות החיים שלך? כלומר, אם השליחות שלך זה להיות תלמידת חכמים, כמו בן. לא כל בן אני אומר לו, שב 10 שנים בישיבה, אם הנפש שלו היא יותר מעשית ויותר הולכת למקומות כאלה, אני אגיד לו, הולך לצבא עכשיו, תתגייס, תבנה את עצמך, תפקיד הישיבה היא לבנות אותך מבחינה תורנית בצורה טובה, ואחרי זה תמשיך הלאה לחיים. יש כאלה שתפקידם להיות תלמידי חכמים.
אגב, לבנות יש מקום לזה?
אני חושב שזה דבר שצריך להתחדש בדור שלנו, אבל הוא מאוד משמעותי, וכשיקום המקום שירים את הכפפה הזאת, זה יהיה תהליך, יהיה פעולה מאוד משמעותית לכיוון הגאולה.
יש מקומות כבר שמתחילים.
המקומות שיש היום, לצערי, הם לומדים תורה גברית.
ואז כאילו הם בעצם פיסקו.
ואז הם לא... בוא נגיד, כל בית מדרש מתחיל, הוא מפותח הרבה יותר מהם, כי הם נסות ליצור את הגלגל מחדש. בבית מדרש גברי, יש שם תלמידי חכמים, יש למדו גמרא כמו שצריך, הם לומדים שם גמרא, הם בכלל לא באותה רמה. כי בית מדרש לומדים שם גמרא, סדר עיון, מפלפלות וזה, הם לא הביאו כלום לעולם התורה. אולי איזו חוויה נחמדה בשבילם. מה זה? נכון, 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 אבל אני גם חושב שזה גם לא הבשורה הגדולה. זה גם לא הבשורה הגדולה שהם יכולים לתת לעולם התורה. אבל אין לצערי בית מדרש רציני נשי שיודע, שלומד כמה שנים טובות בצורה רצינית אמונה. אין. רוב בתי המדרש הנשיים היום הם מקבילות לא לישיבות אלא למכינות. גם בית מדרש הזה. כמובן אתם הרבה יותר רציניות ממכיניסט. אבל אתם בנויות על אותו מבנה של בית מדרש. אתם לומדות... כן, מקבלות מכינה לחיים. מכינות עצמכם כדי להיסגר על עצמכם דתית, אמונית, לקבל כלים לאיך לעבוד את השם בתפילה, באדם לחברו, באדם למקום, בכל מרסדות החיים, ולהתגבש על מסגרת בית שהיית רוצה לחיות, שזה דבר חשוב מאוד. אני גם מלמד במכינה. אבל זה לא הבשורה הגדולה של הלימוד תורה הנשי לעולם התורה.
הרב, אז למה אומרים שאור הלבנה יהיה כאור החמה? כי הוא
צריך להיות שתי דברים אחרים. נכון, כותבים הפרשנים שאין הכוונה שהלבנה תהפוך להיות שמש, ותהיה עוצמתית כמו השמש, אבל היא תישאר לבנה. הוא יהיה כאור שבעת הימים. נכון. ואור שבעת הימים זה ראשי תיבות. בסדר? לא, הוא יהפוך להיות במדרגה שלה. אז פעם אחרת נעסוק בזה. בסדר? אז אנחנו חוזרים לסוגיה שלנו. אז רק בשביל המענה למה ששאלה שוב תמר. מה ששאלה תמר, אז המענה הוא שאנחנו לא באמת לומדים קבלה ולא מתכוונים לעסוק בזה, אלא לעסוק יותר באיך מגיעים ליותר יראת השם, אהבת השם ודבקות בהשם. ושם אנחנו מכוונים, זה עיקר המטרה שלנו בעשר הספירות. מה עם עשר הספירות? ולמה זה דרך שלנו להגיע לאהבת השם ויראת השם? אז לא מספיק עכשיו הרבה לפתח את זה, פעם הבאה נפתח את זה יותר, רק אגיד עכשיו את ההתחלה, ואחר כך את השאלה שחייבים לענות עליה לפני שבכלל נכנסים לדיון. עשר הספירות באופן פשוט הם עשרת הדרכים של ההתגלות האלוקית בעולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בעשרה אופנים. הם עשר ספירות או עשר כוחות, אם תרצו, שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות. השם בחוכמה יסד ארץ. הוא מתגלה בחוכמתו בבריאת העולם. כונן שמיים בתבונה. בדעתו תאומות נבקע, ובחוכמה, בינה ודעת ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אומרת הגמרא במסכת חגיגה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוכמה, בינה ודעת. הקדוש ברוך הוא מתגלה לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, הוא מתגלה בעולם בגדולה, גבורה, תפארת, חסד, גבורה, תפארת, נצח ועוד, יסוד ומלכות. לדרכים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. כיוון שהוא מתגלה בהם בעולם, אנחנו צריכים ללמוד על הדרכים שהוא מתגלה בהם. כי יש לנו מצווה. המצווה אולי הכי תשתיתית שהרבה מאוד מצוות יושבות עליה היא מצוות דבקות בהשם. דבקות בהשם נלמדת מהפסוק ליראה את השם אלוהיך ולדבקה בו. וחז"ל קושרים בין הפסוק הזה שמצווה להידבק בהשם לפסוק והלכת בדרכיו. וחז"ל שואלים וכי אפשר להידבק בשכינה והלא אש אוכלהו. אלא מהו רחום אפתה יהיה רחום, מהו חנון אפתה יהיה חנון, מהו ערך אפיים אפתה יהיה ערך אפיים. הדרך שלנו להידבק בשכינה היא ללמוד על הדרכים שדרכם הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם וללכת בדרכיו. זה נקרא להידבק בהשם. היכולת שלנו לדעת את דרכי השם זה ללמוד. והתגעגעתם לגשם. זה ללמוד על דרכיו. אם אתה לא לומד על דרכיו, איך אתה יודע להידבק בו? אלא שפה יש שאלה, שאלה גדולה מאוד וחמורה מאוד, והיא שאלת כמה מחכמי ישראל על המקובלים. לפי הבשות הריבש, שהוא נשאל מתלמיד חכם גדול אחד, שכותב לו, במה נבדלים אתם המקובלים? שאלה קצת חריפה וקשה. אבל הוא שואל אותו, במה נבדלים אתם המקובלים מהנוצרים? שהנוצרים הם בעלי השילוש, ואתם בעלי האיסור. כך שואל אותו תמיד חכם, את הריבש. הוא אומר לו, הנוצרים, מה הבעיה הגדולה בנצרות? שהנוצרים מציירים את אלוקים כבעל מחולק לכמה כוחות. יש את האב, יש את הבן, יש את רוח הקודש. יש שם איזה שילוש שאלוקים מורכב ממנו. שואל אותו תמיד חכם את הריבש. הריבש נקרא רבי יצחק בר ששת. היה מגדולי הפוסקים בספרד. ויש לו שוט הריבש, זה אחד השוטים הכי חשובים בפסיקת ההלכה. שמעתי פעם את רבברום אומר. הוא הכיר קבלה. הוא לא היה מקובל בעצמו, אבל הוא הכיר את עולם הקבלה. והוא נשאל מתלמיד חכם, ששואל אותו את השאלה הזאת. הרי הנוצרים היו בעלי שילוש. וזו הבעיה החמורה בנצרות שגרמה לרמב״ם ולעוד להגיד עליהם שהם נחשבים כעובדי עבודה זרה לחלוטין. בגלל שלמרות שהם מאמינים למרות שהם מאמינים באלוקים, ושהם קיבלו מהיהדות הרבה דברים, אומר הרבה הם שונים מהמוסלמים. המוסלמים מאמינים בסוף באל אחד. אבל הנוצרים סבורים, בעיקר הפרוטסטנטים, סליחה, בעיקר הקתולים, מאמינים שיש שילוש בתוך האלוקות. יש שלוש כוחות שונים, נבדלים זה מזה, האב, הבן ורוח הקודש. שואל אותו תמיד חכם את הריבש, במה שונים המקובלים מהם? אדרבה, יותר חמור, כי המקובלים לא אומרים שיש שלוש כוחות, אומרים שיש עשר כוחות, עשר ספירות. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו, הוא חוכמה, בינה ודעת, נצח הוד וכו', חסד גבורת תפארת וכו', נמצאת יוצר פירוד בתוך האלוקות.
לא, אבל זה לא פירוד, זה הכל ביחד. זה לא...
מה זאת אומרת הכל ביחד?
לא, אבל זה לא... גם זה
זה
כן,
אבל... זה אחד שמופיע בערבי. זה דרכים. זה דבר נכון, אנחנו צריך להעמיק בזה. כהוגן, כי זו סוגיה מאוד עדינה, וטעות קטנה פה זו טעות גדולה. ונכון, אתם אומרים נכון, זה לא שהקדוש ברוך הוא חלילה, מחולק חלילה לעשר חלקים של עשר ספירות, אלא שהוא אחד והוא מופיע בעשר ספירות. את המשמעות של ההבחנה הזאת, אנחנו פעם הבאה נעריך בה יותר. וקצת נפתח את כל הסוגיה הזאת של, אנחנו נקרא לפעם הבאה, היחס בין העצמות לגילויים.
רגע, אבל הם לא יכולים אחד על חשבון השנייה?
מה בא אחד על חשבון השנייה?
הספירות, כאילו, החסד והגבורה זה הפכים, זה לא...
אבל יש... או, אז אדרבה, אז אם את באמת רואה אותם כחלקים של הקדוש ברוך הוא, אז יש בתוכו איזושהי מריבה פנימית. ומי אתה? אתה חסד או גבורה?
זה נפייתה.
אוקיי, אנחנו נדבר על כל המושגים האלה, בסדר? פעם הבאה נפתח את זה יותר. נשאיר את זה קצת בתור פתיחה, אבל התשובה שעניתם עכשיו היא תשובה אמיתית. אנחנו פעם הבאה נפתח אותה הרבה יותר, שלא מדובר פה בחלקים חס וחלילה של השם יתברך, אלא באופני התגלות.
כאילו לפעמים אבל הוא ככה, ולפעמים ככה, ולפעמים ככה,
הוא... לפעמים הוא מתגלה ככה, לפעמים הוא מתגלה ככה. לא, הוא מתגלה גם במקביל לכל. את בתוכך יש בך עכשיו גם חסד וגם בום. עכשיו, ברגע זה.
אז תמיד משהו יהיה חזק יותר.
לא בהכרח, הם עובדים בהרמוניה, כשירד עכשיו גשם יש שם גם מידת הגבורה, גבורות גשמים, וגם זה חסד גשמים. באותו דבר יש כמה דברים.
לא, זה מדברת, כשזה
בהרמוניה. אנחנו נדבר על זה, בסדר? נראה שיש בכל דבר את הכל, אבל הכל עובד ביחד. אנחנו נדבר על זה, בסדר? פעם הבאה נפתח את זה יותר, ובעיקר נעסוק גם בשאלה מה אנחנו הולכים ללמוד. אני אתן עוד פעם את השאלה הזאת כי היא מורכבת. אנחנו הולכים לעסוק בעשר הספירות. אבל נדבר הרבה דווקא על מבנה הנפש של האדם. אז תחליט, אתה הולך לדבר על השם או על עצמך? או שאתה הולך לקחת את הקדוש ברוך הוא כתירוץ לדבר על עצמך? הרי באה החסידות ואמרה,
זה בא ביחד.
יש לנו מידת החסד, יש בנו מידת הגבורה. המבנה הזה זה מבנה הנפש שלך. בוא תבין את הנפש שלך, מבשרי איך זה אלוקה.
אפשר להבין את זה כאילו שזה מתקשר להשם, אנחנו יכולים לדבר על עצמנו.
אוקיי, פעם הבאה זאת שנפתח את כל הסוגיה הזאת, בסדר? והיא כוללת יסוד גדול בכלל באמונה, עוד לפני 10 הספירות. גם הרמב"ם יסכים מה שנדבר פעם הבאה, אבל זה ישמש לנו כבסיס ל-10 הספירות.